האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר מעצמות, והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן על ארצות הברית. עורכת ראשית מאיה גייר.
ערב טוב לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, סדרת המאה ה-21. בשבוע שעבר התחלנו לספר את הסיפור האמריקני, התהוותה של מעצמת על, שאחרי שנים של מאבק מול המעצמה הרוסית, נותרה בודדה בראש הפירמידה. היום נעסוק בארצות הברית של המאה ה-21, האם היא עדיין המעצמה החזקה שהייתה? כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית וראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום.
עוד לפני המאה ה-21, קצת הסוף של המאה ה-20, ארצות הברית אמרנו מגיעה לשיא, באמת מבחינה היסטורית ופוליטית, מבחינת יחסים בינלאומיים, עד כדי כך האופוריה גדולה שאפילו מכריזים על קץ ההיסטוריה.
כן, כי המערכת הדו-קוטבית, מכיוון שברית המועצות יצאה מהתמונה, הפכה להיות מערכת חד-קוטבית, ויש רק מעצמת על אחת שהיא ארצות הברית, ואז מקים בטופים ואומרים, הסתיימה ההיסטוריה, הסתיימה המלחמה, ופוקויאמה כותב את הספר הזה של קץ ההיסטוריה, למה הוא התכוון? לכך שנגמר המאבק הזה, האפוקליפטי, בין סוגי משטרים שונים. הואיל וברית המועצות נגפה, אז המשטר ששליט בעולם הוא המשטר הדמוקרטי. ואכן, מ-1990 לקראת סוף המאה, התהפך המאזן בין מדינות דמוקרטיות לאלה שאינן כאלה, אם לפני תום המלחמה הקרה, שני שליש מהמדינות היו אוטוקרטיות ורק שליש דמוקרטיות, אחרי המלחמה הקרה זה התהפך בדיוק. שני שליש מדינות דמוקרטיות ורק שליש מדינות אוטוקרטיות, שזה החלום האמריקאי להביא לכך שהעולם כולו יהיה דמוקרטי וקפיטליסטי, שזה פחות או יותר הדגש. אבל התחושה הייתה שיהיה מעבר למאה החדשה, תשתנה המערכת הבינלאומית. ארצות הברית הייתה גם מאוד דומיננטית, ואז ההנחה הייתה שבמאה ה-21, זאת לא תהיה כבר המאה האמריקאית, ארצות הברית לא תהיה כל כך דומיננטית, יקומו כוחות אחרים. והכוונה הייתה בעיקר לאיחוד האירופי, שהתחיל לסגסג ולהיות מודל חדש של שיתוף פעולה בינלאומי, וסין, שזה הענק הרדום, שיום אחד הוא התערר בתוקף השטח העצום והדמוגרפיה העצומה, ואפילו רוסיה אולי קצת תחזור להיות גורם חשוב, ואז במקום מערכת דו-קוטבית או חד-קוטבית, תהיה מערכת שהיא תהיה מאוזנת, מערכת של מאזן כוחות.
נחזור בעצם למערכת של מאזן כוחות. בינתיים זה לא קרה, אבל מה שכן קרה זה שהגיעו כל מיני סיכות שאולי ניפצו קצת את הבלון האמריקני, או לפחות חורו בו חורים, ואולי אחת הדרמטיות שבהן היא כמובן הפיגוע של 11 בספטמבר. בוא נשמע את הנשיא האמריקני ג'ורג' בוש.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. In a series of deliberate and deadly terrorist acts, thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world.
אנחנו שומעים את הדברים שאומר ג'ורג' בוש, והוא מדבר שוב על אמריקה כעל הדוברת המובהקת של רעיון החירות. כלומר, מתקפת טרור על ארצות הברית, ואם נחזור לרטוריקה של רייגן, כששמענו על אימפריית הרשע, היא מאוד מאוד דומה. רק שאז זה הרשע מול ארצות הברית נושאת לפית החירות, והנה עכשיו זה הטרוריסטים מול ארצות הברית, הדוברת המובהקת של רעיון החירות. זאת אומרת, התפיסה המשיחית הזו של ארצות הברית את עצמה, כשחקן מרכזי בעולם בהקשר הזה, לא משתנה.
הרשע השתנה, זה רשע חדש. אז אם בתקופת המעבר מהמלחמה הקרה ועד תחילת המאה ה-21, התחושה הייתה שארצות הברית מאבדת מוטיבציה להיות מעצמת על, כי כבר אין איום.
כן.
כבר ברית המועצות נעלמה, אז ההתקפה הזאת של 9-11, היא פתאום יצרה איום חדש ושחררה את הכוחות האלה שחשבו כבר שארצות הברית הולכת לרדת ולשקוע ולהיעלם.
אבל זו הייתה הפעם הראשונה במאה ה-21, או מאז הניצחון האמריקני, שפתאום ארצות הברית נתפסת כפגיעה, עלולה להיפגע?
הפגיעה הזאת, קודם כל, בסמלים הכי חשובים של ארצות הברית, בסמלי הקפיטליזם, במגדלי התאומים בניו יורק, ובפנטגון, כן. בוושינגטון, הפגיעה הזאת הייתה בלתי נתפסת. מי מאז אמור האמריקאים לבוא ולתקוף אותנו בצורה כזאת על אדמתנו? מה קורה פה? אנחנו המעצמה הכי גדולה בעולם. מי זה פה מנסה לערער על כך ולפגוע בנו בצורה כזאת? זו הייתה מהלומת פתע ששינתה לגמרי את סדרי החיים בארצות הברית ואת התפיסה של האמריקאים לגבי עצמם. זה מזכיר את פרל הרבר, ולכן הגיוס והתשובה היו כאלה קשים. כשארצות הברית פוגעים בה, היא מתנהלת כמו שור זועם, והיא מתחילה להשתולל ולעקות בכל מה שזז, ולכן זו הייתה הסיבה ללכת למלחמות הארוכות האלה, הן באפגניסטן והן בעיראק, כאשר ברקע מופיע מושג חדש שנקרא מלחמת הציביליזציות. הטענה של סם הנטינגטון היא שהמלחמות במאה ה-21 לא יהיו בין מדינות, ולא יהיו בין ארגונים שאינם מדינות כמו ארגוני טרור, אלא אנחנו עוברים לשלב הרבה יותר גבוה למלחמה בין הציביליזציות, ובפירוש הוא הגדיר כמה ציביליזציות בעולם, והגדיר את הסכנה שנשקפת לציביליזציה המערבית מהציביליזציה האיסלאמית. והביאו עליו ביקורת נוראית, ואפילו עשו מחקרים אמפיריים ואמרו, לא נכון, כי המלחמה היא לא בין ציביליזציות, המלחמה היא בתוך הציביליזציות. ואפילו מה שקרה אפילו בשנים האחרונות עם דאש, מלחמות האזרחים בעולם הערבי והמעורבות של איראן, זה לא מלחמה בין הציביליזציות, אלא מלחמה בתוך הציביליזציות, אלא מה? יש בתוך, אפילו המלחמות האלה, בתוך הציביליזציות, השאיפה היא להגיע למלחמה בין הציביליזציות. הלו המטרה של דאש היא להקים חליפות חדשה, מוסלמית בעולם, הם רואים את המערב כאויב שצריך להשמיד אותו, או להכניע אותו.
אבל אני רוצה בנקודה הזו לחזור לדברים שאמרת לנו בשבוע שעבר, בסוף התוכנית, שארצות הברית נתפסת על ידי חלק מהציבור או מהעולם, כאימפריאליסטית מבחינה תרבותית. והשאלה היא האם מתקפות הטרור האלה לא יכולות להתאפס כמלחמה באימפריאליזם הזה. זאת אומרת, אם לארצות הברית אין תפקיד בהתקוממות הזו.
כן, אז קודם כל, השמאל הרדיקלי בארצות הברית ובאירופה אומר שהגיע לארצות הברית, היא הזמינה את זה. קודם כל, אין ספק בכך שמבחינת האסלאם הרדיקלי, אורח החיים המערבי נראה איום. ואנחנו חוזרים למשוואה הזאת שהייתה בזמן המלחמה הקרה, כאשר הרוסים אמרו או אנחנו או הם, והאסלאם הקיצוני אומר או אנחנו או הם, ולכן צריך להשמיד את ההם. לכן, באמת יש כאן איזשהו מרכיב שבו אפשר להגיד שיש כאן איזשהו סיבה ומסובב. זאת אומרת, האסלאמיסטים תפסו את ארצות הברית כמי שאיים על אורח חייהם ועל ערכיהם, ולכן הם צריכים לפגוע בצד השני. אבל, ברור לגמרי שהפעלת אמצעים מהסוג הזה, שהתיאור מהסוג הזה, זה לא אמצעי מקובל. אני אלך חזרה לעוצמות רכות. בוא תשכנע, אם אתה חושב שהאללה זה צריך להיות האלוהים של כל העולם, והמשטר האסלאמי של הימי הביניים צריך להיות המשטר הנכון, כן. אז הדרך לעשות את זה לא באמצעות כוח וטרור, אלא באמצעות שכנוע ועוצמה רכה. ולכן האמצעי הזה פסול, גם אם יש כאלה שאומרים שארצות הברית עשתה פרובוקציות בעולם בתקופות שלו.
אבל מבחינה היסטורית זה גורר את ארצות הברית עכשיו למלחמות שהיא לא רצתה להיות מעורבת בהן, אולי לא חשבה שהיא תהיה מעורבת בהן.
כן, אלה שתי המלחמות באפגניסטן ובעיראק. לגבי המלחמה באפגניסטן, אז בהחלט אפשר להגיד שהייתה לזה הצדקה. מדוע? משום שהטליבן השתלט על אפגניסטן, ומשם הוא פעל וביצע את ההתקפה הזאת על בנייני אטומים בניו יורק ובוושינגטון. המלחמה בעיראק זה כבר סיפור אחר לגמרי. התפיסה האידיאולוגית שעמדה מאחורי שתי המלחמות האלה, בכל זאת חוזרת לשליחות האמריקאית המקורית. כי מה שניסה לעשות הנשיא בוש, זה לכפות דמוקרטיה על משטרים דיקטטוריים, קראו לזה ייבוש הביצה מהיתושים שלה. ההנחה של המתכנני המלחמות האלה הייתה שהטרור הזה של האסלאם הרדיקלי, מאיפה הוא בא? הוא בא מהמצוקה הכלכלית ומהיעדר חופש פוליטי במדינות ערב ובמדינות המוסלמיות. איך נייבש את הביצה? על ידי זה שנכפה בכוח דמוקרטיה. אי אפשר לכפות דמוקרטיה על העולם המוסלמי והעולם המערבי, אולי בכלל לא, אבל זה מה שהם חשבו לעשות, וזה כמובן נחל כישלון.
אז בוא נשמע בהקשר הזה דברים שאמר שליט עיראק סדאם חוסיין ב-2003 בשיחה עם הפוליטיקאי הבריטי טוני בן.
If we look at the representatives of the two superpowers, America and Britain,
America and Britain,
and look at their conduct and their language, we would notice that they are more motivated by war than their responsibility for peace. And when they talk about peace, all they do is accuse others they wish to destroy in the name of peace.
يريدون تدمير الآخرين لأنهم يدافعون عن السلام في إطار الحرص على شعوبه.
They claim they are looking after the interests of their people.
بأن قولهم.
You know as well as I do that this is not the truth.
אז אומר סדאם חוסיין, אם נסתכל על נציגי המעצמות הגדולות, אמריקה ובריטניה, ונסתכל על השפה והתוכן שלהן, נבחין שהן יותר מונעות על ידי הרצון להילחם, מאשר על ידי הרצון לייצר שלום. כאשר הן מדברות על שלום, כל מה שהן עושות זה להאשים את המדינות האחרות שהן רוצים להרוס בשם אותו שלום. הן טוענות שהן פועלות למען האינטרסים של בני אמן, אבל אתה יודע טוב כמוני שזו לא האמת. והדבר המעניין הוא שבתוך ארצות הברית התעוררה ביקורת דומה כלפי בוש. זאת אומרת, אתה הובלת אותנו למלחמה שלא מיטיבה איתנו ולא מיטיבה עם אף אחד.
כן, לא, זה היה אפילו יותר מזה, אבל צריך להגיד שבהתחלה, התקשורת וגם דעת הקהל תמכו, הן במלחמה באפגניסטן והן במלחמה בעיראק, אפילו עיתון כמו ניו יורק טיימס. מה שקרה הוא שהתברר שהעילה שממשל בוש הצהיר עליה כדוחפת למלחמה בעיראק הייתה שקרית, מפני שהטענה הייתה שעיראק יש לה נשק להשמדה המונית והיא תומכת בטרור והייתה אפילו מחוברת לאל-קאידה, ועל כך, כאשר התקשורת ערערה על הטענה הזאת, אז התחילה ירידה בתמיכה. אבל אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר בשתי המלחמות האלה לאורך זמן, וגם ראינו את זה בווייטנאם, במקומות אחרים, זה היעדר תוצאות.
כן.
הציבור תומך במעורבות צבאית של ארה״ב מעבר לים.
כל עוד היא מצליחה.
שיש לה תוצאות.
כן.
ופה הסתבר שיש השקעות ענקיות. בסופו של דבר, בשתי המלחמות האלה נהרגו 8,000 חיילים אמריקאים. ההוצאה הייתה 2.5 טריליון דולר, כן, של משאבים, ובסופו של דבר לא נראה היה ששתי המדינות האלה מתקדמות לדמוקרטיה. זו הייתה המטרה העיקרית של המלחמות האלה. להפך, מה שראינו גם באפגניסטן וגם בעיראק, והרבה יותר בעיראק, שהתגבר שם הטרור, ואלפי אנשים נהרגו. והדבר האחרון שמעניין את העיראקי הממוצע, זה דמוקרטיה, כאשר נשקפת סכנה לחייו, ובכל רגע הוא יכול להיהרג. ולכן התעצמה ההתנגדות למעורבות האמריקאית הזאת בשני המקומות. כאשר ממשל בוש המשיך לטעון, אנחנו צריכים למנוע חזרה ה-9-11 בבית.
כן.
והדרך למנוע את זה, זה באמצעות הנוכחות והמעורבות הצבאית, בשני המקומות האלה, כי היא מקרינה על התנועות שחורשות רעה ורוצות להשתמש בטרור על אדמת ארצות הברית.
אבל הדחייה של הטענה הזאת בעצם מסמלת את סוף עידן השוטר העולמי, או אובמה הוא זה שמסמל את סוף העידן הזה?
כן, אני חושב שאובמה התפטר מהתפקיד הזה של השוטר העולמי. תראה, יש ויכוח לגביו. הוויכוח הוא כזה, אובמה ירש שתי מלחמות כושלות באפגניסטן ובעיראק. הוא גם ירש משבר כלכלי ופיננסי שלא היה כמוהו מאז נפילת הבורסה ב-1929. האם כל נשיא אחר היה בוחר במדיניות שהוא נקט בה, הן בענייני פנים והן בענייני חוץ? כאשר גם סדרי עדיפויות השתנו, הואיל ויש משבר כלכלי ופיננסי כל כך חמור בארצות הברית, ממילא ההתמקדות היא קודם כל בשיקום הכלכלה האמריקנית, ואין מספיק זמן ורצון להתעסק בבעיות העולמיות. אז זה טענה אחת. הטענה הנגדית אומרת, לא, אובמה היה חופש בחירה, כי כשמדברים על כך שכל נשיא אחר היה עושה את אותו דבר, מתכוונים לכך שדעת הקהל הטילה אילוצים על הנשיא, והכריחה אותו להתמקד בענייני פנים ולהתפטר מהתפקיד של השוטר העולמי. אז אני עשיתי מחקר הזה ומצאתי שהדברים אינם נכונים. זה נכון שהייתה העדפה של הציבור האמריקאי, קודם כל להתמקד במשברים הפנימיים. אבל הציבור האמריקאי לא קיבל איזה גרסה חדשה של התבדלות. ואכן היא ביקרה את ההתנהלות הבינלאומית של אובמה. היא הייתה רוצה לראות יותר מעורבות ויותר, אולי סדרי עדיפויות קצת אחרים, עם מעורבות בסדר גודל כזה שממשיכה את מקומה של ארצות הברית בעולם כמצמת על, ואת השליחות ההיסטורית שלה.
שזה מעניין, כי כשאתה שומע את אובמה עצמו, יש מקרים שבהם הוא מדבר ברוח הזאת, על אף שהמעשים שלו מנוגדים לזה. בוא נשמע למשל נאום שלו מתוך פיקניק יום העצמאות האמריקני, 4 ביולי 2008.
The threats we face at the dawn of the 21st century can no longer be contained by borders and boundaries. The horrific attacks on that clear September day awakened us to that new reality. And after 9/11, millions around the world were ready to stand with us. They were willing to rally to our cause because it was their cause too, because they knew that if America led the world toward a new era of global cooperation, it would advance the security of people in our nation and all nations. And after all the lives lost and the billions of dollars spent, many Americans may find it tempting to turn inward and cede our claim of leadership in world affairs. I insist, however, that such an abandonment of our leadership is a mistake that we must not make. America cannot meet the threats of this century alone, but the world cannot meet them without America.
אז כשאתה מקשיב לאובמה, הוא אומר, אמריקה לא יכולה לפגוש את איומי המאה הזו לבדה, והעולם לא יוכל לפגוש את איומי העולם בלי ארצות הברית. והוא אומר, יש אמריקנים שרוצים לפנות פנימה ולהתכנס בעצמנו, להפסיק להתעניין בענייני העולם, אבל אני לא מסכים לזה. זה מה שהוא אומר, זה גם מה שהוא עושה?
בחלקו, קודם כל, הוא עובר מעוצמה קשה של בוש לעוצמה רכה. אבל הוא גם רוצה להעצים את הדמוקרטיה, בעיקר במזרח התיכון, והוא מוצא איזושהי קרן אור. קוראים לזה דמו-איסלאם. זה השילוב הזה של דמוקרטיה ואיסלאם. איפה הוא מוצא את זה? בטורקיה. ארדואן הוא המודל שלו. והביקור הראשון שלו בחוץ לארץ כנשיא הוא באנקרה. ולכן הוא משבח באמת את המודל הזה. השילוב של עוצמה רכה שבא לידי ביטוי ברצון להתפייס עם העולם הערבי, בשיתוף פעולה שהוא הזכיר אותו עם ארגונים בינלאומיים.
נאום קהיר המפורסם.
נכון, נאום קהיר המפורסם זה בדיוק זה. כל הדברים האלה ציינו מעבר מאוד חד מייבוש עם עוצמה רכה, ומיחס די ביקורתי כלפי ארגונים בינלאומיים. מה שעשה אובמה זה קודם כל לעבוד מחדש עם האום, הוא הכניס את ארצות הברית בחזרה למועצה לזכויות האדם של האום, שזו מועצה נוראית ולא עשה שום דבר, אבל זה מה שהוא עשה. הוא תלה הרבה תקוות והרבה אמונה בעוצמה הרכה. נסתבר שזה לא תמיד עובד, וגם אני חושב שמושג מסוים שהוא השתמש בו באיזשהו שלב, זה היה כאשר ארצות הברית התערבה יחד עם נאטו במלחמת האזרחים בלוב ב-2011, פתאום אחד האשפים של מילים בבית הלבן, קוראים לו בן רודס, שהוא גם סופר, הוא המציא את המושג שנקרא מנהיגות מאחור. זאת אומרת, אנחנו נהיה מאחור. הבעיה עם המושג הזה שהוא לא קיים, זה אוקסימורן, או שאתה מנהיג, או שאתה מאחור. אתה לא יכול להנהיג מאחור. ואני חושב שזה מציין במידה לא מעטה את הדילמות שאובמה נתקל בהם. העולם פשוט סירב להתנהל לפי השקפת עולמו וערכיו. ולכן, באופן כללי והיסטורי, נראה לי שבאמת בתקופת אובמה יש נסיגה מהתפקיד שארצות הברית לקחה על עצמה. הרעיון הזה של דמו-איסלאם נכשל כליל. בתחילה, האביב הערבי, שזה מושג בכלל שבא למזרח התיכון מאירופה ומארצות הברית, הוא לא בא מהעולם הערבי כן. עצמו, אבל הייתה תחושה שהאביב הערבי באמת הולך להביא לדמוקרטיזציה של המזרח התיכון, ואובמה ואנשיו כל כך סמכו סוף סוף, החלום הזה שלהם מתגשם, ואני זוכר תומס פרידמן, פרשן מאוד ידוע של ניו יורק טיימס, רקד בכיכר תחריד ואמר, הנה, סוף סוף הגיעה דמוקרטיה גם למקום המקולל הזה, וכמובן שזה לא קרה. ואז הסתברו שני דברים נוספים, שהמעבר מאוטוקרטיה הוא לא בהכרח לדמוקרטיה. המעבר מאוטוקרטיה יכול להיות לאוטוקרטיה אחרת, וזה מה שקרה במצרים. ועוד הסתבר דבר מעניין. היו הרבה מאוד גורמים בעולם שביקרו את ההגמוניה האמריקאית. ההגמוניה הפוליטית והמדינית והדיפלומטית והכלכלית והטכנולוגית. והם אמרו, ארצות הברית צריכה להתחלק בשלטון בעולם. ואז הסתבר שהנה אובמה לקח את ארצות הברית קצת אחורה, השיג אותה, והעולם הפך להיות יותר אנרכי ופחות מסודר. זאת אומרת, האלטרנטיבה להגמוניה האמריקאית היא אנרכיה יותר גדולה בסדר העולמי.
אבל מעבר לנסיגה מרצון הזו, בתפקיד העולמי כשוטר, האם אתה מסכים הטענה שאובמה החליש את ארצות הברית כמעצמה?
ארצות הברית נחלשה בגלל נתונים אובייקטיביים, וגם בחלקו בשל המדיניות שלו. היא נחלשה קודם כל בגלל המשבר הכלכלי והפיננסי, שהיה קשה מאוד לשקם את ארצות הברית ממנו. נוצר כיתוף פוליטי בתקופת אובמה, שלא היה כמוהו נגיד מהמלחמה בווייטנאם, ויש כאלה אפילו שאומרים במלחמת האזרחים בארצות הברית.
ועכשיו הוא נדמה בקיצוניות מוחלטת.
כן. התרבות הפוליטית האמריקאית היא תרבות של פשרה בין גופים גדולים. יכולים לריב ויכולים להתווכח, אבל בסופו של דבר מגיעים לפשרה. הואיל והחוקה האמריקאית והמשטר האמריקאי מבוססים על משטר של איזונים וריסונים, אי אפשר אחרת. בתקופה הראשונה של אובמה הוא נהנה משליטה של הדמוקרטים, הוא דמוקרט, בשני בתי הקונגרס, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, אחר כך הוא איבד את הסנאט, ואחרי זה איבד גם את בית הנבחרים, והתוצאה הייתה שבשנתיים האחרונות שלטו הרפובליקנים בשני בתי הקונגרס, הממשל בוושינגטון הגיע למצב של שיתוק מוחלט, והחוקה האמריקאית היא כל כך יפה, המשטר האמריקאי כל כך יפה, התברר שהמצב מאוד בעייתי. אויבי אובמה, שחלקם לא יכלו לסבול את העובדה שאפרו-אמריקאי פתאום נהיה נשיא ארצות הברית, הם טענו שהוא לקח את ארצות הברית שמאלה מדי לכיוון סוציאליסטי, הוא לקח את ארצות הברית יותר מדי אחורה מתפקידה ומשליחותה ההיסטוריים בעולם. על רקע זה קמה תנועת מסיבת התה שחוזרת החזרה להקמת ארצות הברית, אבל היא מאוד קיצונית בעמדות שלה, ונוצר פה מצב של חילוקי דעות אידיאולוגיים שלא היו כמוהם בהיסטוריה האמריקאית, וזה מאוד החליש את יכולת הממשל ואת ארצות הברית בכלל. הדבר השלישי זה השינוי הדמוגרפי החשוב שקרה בארצות הברית, בגידול העצום בהגירה ההיספנית.
כן.
ההגירה הזו צברה כל הזמן, חוקית ולא חוקית, אבל הרבה לא חוקית, עשרות מיליונים של אנשים. ב-2017 יש משהו בסדר גודל של 50 מיליון היספנים, מתוך 320 מיליון אמריקאים.
יש הרבה מאוד אמריקאים שלא יודעים אנגלית.
נכון, זה מיעוט ענקי, והוא משנה את פניה של ארצות הברית. קליפורניה, שהמדינה הכי גדולה בארצות הברית, הרוב בה, היום, הוא אינו האמריקאי הלבן המקורי של ארצות הברית, זה ההיספנים וזה האסיאטים ואלה מאחרים. למה זה חשוב? משמה שמעניין את ההיספנים וגם את האסיאטים, זה לא בדיוק השליחות הזאת העולמית. מה שמעניין את ההיספנים זה מה קורה בין ארצות הברית למקסיקו, מה קורה בין ארצות הברית למדינות במרכז אמריקה. זה יכול לשנות את תפיסת האינטרסים חובקי עולם של ארצות הברית, ולהחזיר אותה במידה מסוימת ממעמד של מעצמת על, אולי בקושי למעצמה אזורית.
ולתוך כל הבלגן הזה, אנחנו זורקים את דונלד טראמפ.
כן, טוב, זו תופעה. תראי, קודם כל, אין דרך אחרת להסביר את ניצחונו של טראמפ בבחירות האלה, כאיזושהי הצבעת מחאה מאוד קיצונית של הציבור האמריקאי במנהיגות של אובמה, וגם בזו של הקונגרס. וגלופ, שזה מכון סקרים, כל שנה שואל, מה מידת האמון שיש לך במוסדות שלטון אמריקאים? מאוד מעניין. במקום הראשון, הצבא האמריקאי. במקום האחרון, הקונגרס. מי קצת לפניו? הנשיאות. ואז, בגלל שיש משבר כזה גדול של אמון, וגם תחושה שהגלובליזציה, גלובליזציה פירושו של דבר זה ייצוא הקפיטליזם לעולם. התפיסה של הגלובליזציה היא win-win. כולם ירוויחו מזה. ובאמת הגלובליזציה גרמה לסגשוג מאוד גדול, אבל היא גם פגעה בשכבות די גדולות, גם באירופה וגם בארצות הברית, שכבות של התעשייה. התעשייה האמריקאית כמעט נעלמה ועברה לסין. במקומות אחרים נוצאו גרעונות מסחרים אדירים.
כן.
לטובת סין. גם לטובת גרמניה, מדובר במיליארדי דולרים. אז האיש הפשוט בארצות הברית אמר, רגע אחת, משהו לא בסדר פה. וזה פוגע בנו, פוגע ברמת החיים שלנו, פוגע לפעמים גם ביכולת שלנו לעבוד, וצריך לעשות שינוי גדול. להביע אי אמון במשטר בוושינגטון, צריך לבחור נשיא שהוא לא פוליטיקאי, שהוא אנטי פוליטיקאי, שהוא איש עסקים, מילא, אולי הוא יוכל לבנות לארצות הברית איזשהו עתיד יותר טוב, קודם כל מהבחינה המסחרית והכלכלית.
ובהקשר הזה אולי נשמע דברים שהוא אמר בנאום ההכתרה שלו, והסיסמה שהוא ניסה לטבוע שם, אמריקה בראש, או אמריקה פרסט, בוא נשמע.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs.
אז אומר דונלד טראמפ, אמריקה בראש, אנחנו נחשוב רק על האינטרסים של האנשים האמריקאים, וזה מעניין, כי אם אובמה התפטר מתפקיד השוטר העולמי, טראמפ אומר, העולם לא מעניין אותי בכלל.
כן, משהו כזה, הוא מעניין אותי רק בהקשר הזה.
שזה של... יטיב עם אזרחי
אמריקה. נכון, כל מה שאני אעשה ביחסים בינלאומיים, הוא אומר, זה באמת יהיה קשור אך ורק למצב הכלכלי בארצות הברית.
אז רק נדגיש שזה באמת עוד לוקח צעד אחורה מאובמה. כי אם אובמה אומר, אני רוצה להתערב, אבל לא דרך העוצמה הקשה, כפי שאמרת, טראמפ אומר, אני לא רוצה להתערב, אלא אם זה מועיל לי.
הבעיה היא שאין לו ברירה. כי הוא יכול להגיד את זה עד מחר. אנחנו נמצאים בעידן של גלובליזציה ובעידן של מידע, שהאופציה הזאת של התבדלות לא קיימת. המחזוריות הזאת לא יכולה יותר להתקדם בגלל המערכת הבינלאומית, הכלכלית, הפוליטית, החברתית שישנה בעולם. ולכן אין אופציה יותר של התבדלות. כשהוא אומר, "America first", זאת אומרת, האינטרסים שלנו קודמים לכל, זה לא חדש.
כן.
ואם הוא רוצה שהדבר יבוא לידי ביטוי ביחסים בינלאומיים, אז זה גם לא חדש. עכשיו, אנחנו רואים אותו כן מתערב בעולם. יש לו שאיפות מאוד גדולות. לא ברור בדיוק לאן הוא רוצה לקחת את ארצות הברית, אבל זה ברור שהוא יהיה מעורב. עכשיו, כשהוא נבחר, החליטו כל מיני גורמים בעולם לבחון אותו, ואנחנו יודעים שזה קורה הרבה מאוד. קוריאה הצפונית החליטה לבחון אותו, עושה ניסויים בטילים, ומאיימת שיתפתח נשק גרעיני שאפשר להרכיב על טילים. סוריה פתאום, בשאר אל-אסד משתמש בנשק כימי כנגד תושבים שלו, ואז אומר, רגע אחד פה, אתם רוצים לבחון אותי? בבקשה. והוא מגיב בחריפות על כל מבחן כזה. האיראנים ניסו גם כן לעשות ניסויים בטילים, אז הוא הטיל עליהם סנקציות חדשות, והוא מקים עכשיו קואליציה כדי להתמודד איתם. אבל הוא אמר כל כך הרבה דברים סותרים בתקופה כל כך קצרה, שמת קשה עדיין לדעת. בביקור הראשון בחוץ לארץ הוא הגיע לאירופה. הוא אמר שנאטו זה פסה. אין שליחות יותר לנאטו.
כן.
ושהגיע הזמן שמדינות אירופה יתרמו יותר להגנתן. עכשיו הוא היה באירופה, אז כבר העניין הזה של נאטו אין שליחות כבר ירד מהפרק. עכשיו נשאר העניין הזה של התרומות להגנתן.
בקיצור, קשה להיות מומחה לארצות הברית בעידן טראמפ.
בהחלט. הוא אמר שהוא רוצה יחסים טובים מאוד עם פוטין. וסין האויבת הגדולה שלו. פתאום משתנים הדברים. הוא מסתכסך עם פוטין על רקע סוריה, והוא צריך פתאום את סין כדי להתמודד עם קוריאה הצפונית. אז הוא עדיין נמצא בתהליך של גיבוש פוטין. של מדיניות, עדיין לא ברור איזה חזון יהיה לו, אבל אני חושב שהכיוון שלו, הוא כן מסתדר עם זה של אובמה, לצמצם את המעורבות של ארצות הברית בעולם, ואז אנחנו חוזרים לשאלה המעניינת פה, האם ארצות הברית שוקעת, או נעלמת, או קורסת, כאן אני רוצה להזכיר תיאוריה אחרת שנקראת ענייתן ונפילתן של מעצמות גדולות, כתב אותו היסטוריון בשם פול קנדי, מאוניברסיטת ייל, הוא מראה שמעצמות גדולות, הן כל כך מתרחבות עד שאין להם מספיק משאבים לתמוך בהתרחבות שלהם, ואז הן קורסות. זה מאוד מעניין מבחינה היסטורית.
כן.
אלא מה? ארצות הברית נהיית חריג. ולמה היא נהיית חריג? מהי העוצמה הכי חשובה בעידן המידע? זה המידע. ומי מחזיק בנכסים הכי חשובים בעידן המידע? ארצות הברית. מי המציא את גוגל ופייסבוק ואת מיקרוסופט? הכל בארצות הברית. זאת אומרת, ארצות הברית, בגלל שארצות הברית שולטת בעידן המידע, אז היא תמשיך להיות מעצמת על. ואפילו אם ניקח את ההגדרות האלה של טראמפ, של המדיניות החוץ והביטחון שלו, תיבחן אך ורק על פי מה שעוזר לארצות הברית או לא, אז גם זה מחייב מעורבות ברמה די משמעותית במה שקורה בעולם, ולכן בניגוד למה שהוא אמר, ובניגוד אולי למה שהוא רוצה, הוא לא יכול לברוח מהעולם. אם אתה מנסה לברוח מהעולם, העולם יברח אחריך. ועדיין יש את האיומים האלה הגדולים של טרור, ושל תפוצה גרעינית,
כן.
ושל התחממות כדור הארץ, שהוא קצת מזלזל בה. ואני חושב שההתבטאויות ששמענו בגרמניה, אחרי הביקור שלו הראשון בחוץ לארץ, מצידה של אנגלה מרקל, אמרה, אי אפשר לסמוך יותר על ארצות הברית. אני חושב שאלה הם דברים קצת נמהרים, ואפילו אם טראמפ הוא איזושהי אפיזודה חולפת בהיסטוריה האמריקאית, אני חושב שמבחינה אובייקטיבית, היכולות של ארצות הברית בכל התחומים הן כל כך גדולות, והמדינות האחרות הן בפערים כל כך גדולים מהן, ואירופה והאיחוד האירופי משבר כזה גדול, וסין עוד מאוד רחוקה ממצב מעצמתי, ואין אף אחד שיטול מארצות הברית את היכולת לעשות סדר בעולם. ולכן זו שליחותה וזה גורלה.
פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך. תודה על רבה. שתי ההרצאות המאלפות האלה. תודה רבה.
האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, על ארצות הברית. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.